number one of them, isn't it?
סימן תקע"ג, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר השולחן ערוך, הלכתה בטלה מגילת תענית וכל הימים הכתובים בה מותר לטענות בהם, וכל שכן לפניהם ולאחריהם, חוץ מחנוכה ופורים שאסור לטענות בהם בעצמם, אבל לפניהם ולאחריהם מותר, וכן שבתות וראשי חודשים מותרים לפניהם ולאחריהם. יש פה הלכה קשה מאוד שמטילה צל כבד על האפשרות לחגוג את יום העצמאות. בואו נעים בזה, הלכה לא ידועה כל כך. הלכתה, אני קורא עוד פעם, בטלה מגילת תענית. זו גמרא מסכת שנה דף י"ח, שבטלה מגילת תענית. מה זה בטלה מגילת תענית? מגילת תענית זה ספר שישנו לפנינו. רש"י אומר בתענית בדף כ"ו שמגילת תענית הייתה כתובה עוד לפני המשנה. כידוע, המשנה היא תורה שבעל פה. של רבי יהושע, שלום לכם.
נא לברך. שכחתי איך קוראים, הייתה כתובה עוד לפני תקופת המשנה.
ורש"י אומר שמגילת תענית יש לה דין של תורה שבכתב. למה? כי בזמן המשנה היו כתובים רק חמישה חומשי תורה ומגילת תענית. שואלים על ארון הספרים היהודי, כמה ספרים מונה ארון הספרים היהודי? 25 ספרים, 24 ספרי התנ"ך ומגילת תענית, זה מה שיש. ואחרי זה בתקופה המאוחרת יותר כתבו את המשנה. מגילת תענית היא בעצם מגילה של הימים שבהם קרו דברים טובים לעם ישראל. והגמרא אומרת שאחרי החורבן בטלה מגילת תענית. ככה הגמרא אומרת, שאחרי החורבן בטלה מגילת תענית. פה מתעוררת השאלה, אם אחרי החורבן בטלה, רגע, למה אחרי החורבן בטלה מגילת תענית? מה?
כבר אין הכל עצוב בעצם, אין משהו.
זהו. כן. הגמרא אומרת, כמה היית בתול, אחרנה היית מוסיפין. זה הגמרא בתענית. זכר ראשונה דף י"ח. הראשונים, אלה שבזמן הבית, בטלו, כשחרב הבית, אז הפסיקו הימים, אז אתה תוסיף לימים חדשים. היו כל מיני ימים טובים. דוגמה, בגילת תענית, סביב חנוכה יש איזה חמישה שישה ימים טובים נוספים, חוץ מחנוכה. זה לא יום טוב. היום טוב זה שמגילת תענית, זה לא יום טוב שאומרים בו הלל. זה יום טוב שאסור להספיד ואסור לטענות בו. דוגמה, כתוב במגילת תענית ששנה וחצי אחרי שהחשמונאים נכנסו לבית המקדש, עדיין בחקרה, מצודת החקרה, היו המתייוונים, והם היו יורים בליסטראות וכל מי שהיה הולך להר הבית היו צריכים ללכת בלילה כשהם לא ראו, שנה וחצי. ורק שנה וחצי אחרי שנכנסו לבית המקדש אז תיהרו את מצודת החקרה. כמו, לא יודע, אבל זה מש, איזה מקדש צופה על הר הבית, כמו שער את הר הצופים מה שהיה פעם. אז גם זה היה עוד אחרי חנוכה, ואז עשו יום טוב על, על החקרה. או יש לנו שנה וחצי לפני יום טוב של יהודית, כשיהודית ערפה את ראשו של אופנוס, אז יש עוד יום טוב לפני חנוכה זה בכלל היה. אז סביב חנוכה יש 5-6 ימים, והגמרא אומרת שכל הימים הללו בטלו, כי אם החורבן, ברגע שהחורבן, אז בטלה השמחה. והגמרא אומרת שגם חדשים לא מוסיפים, כמה היית בטול, אחרנה היית מוסיפים, כך אומרת הגמרא. תשאלו, אז מה עם חנוכה ופורים? אפשר להגיד, מה, חנוכה ופורים זה לא אותו דבר, זה חגים ממש. אבל תראו מה המשנה ברורה אומר פה. אני חוזר עוד פעם לשכן ערוך, הלכתה. בטלה מגילת תענית. וכל הימים הכתובים בה מותר להתענות בהם וכל שכן לפני ולאחריהם. חוץ מחנוכה ופורים. אז חנוכה ופורים לא בטלו. בוא נראה את המשנה ברורה. מגילת תענית. סעיף קטן א', שם כתוב כמה ימים בשנה שנעשו בהם ניסים לאבותינו, ועשו חכמים יום טוב שלא להתענות בהם, גם לפניהם לאחרים אסור להתענות, מותר להתענות בהם מפני שבאבותינו הראו בהם הרבה מראות וביטלום. חוץ מחנוכה ופורים, רוצה לומר, שימו לב, שהם גם כן בימים הכתובים גלת תענית, מפני הניסים הגדולים המפורסמים שנעשו בהם נשארו בחזקתם. מה כתוב פה? לא, כשאתה קורא בגמרא אתה רואה שזה לא הנקודה. כיוון שתקנו אותם וקראו בהם ניסים גדולים, לא ביטלו אותם. אבל אם היו צריכים לתקן אותם מחדש, לא היו מתקנים. אתם שומעים? תקראו טוב, המשנה ברורה מקצרת את הגמרא. המשנה ברורה אומר, מפני הניסים הגדולים הפורסמים שנעשו בהם, נשארו בחזקתם. הגמרא בראשונה שואלת, אם בטלה מגילת תענית בגלל שאחרי החורבן בטלה השמחה, אז נבטל את חנוכה ואת פורים. אומרת הגמרא, שאני חנוכה ופורים דמפרסם ניסיו, מפרסם ניסיו, אז אי אפשר לבטל אותם כיוון שהנס כבר יתפרסם, אבל מראש לא היינו מתקנים. ומכאן יש לכאורה ראיה שאסור לתקן את יום העצמאות אפילו אם יש בו הלל. עכשיו, זה תלוי מחלוקת. למה תלוי מחלוקת? כי אם אמירת הלל היא דאורייתא, אז הפירוש שאני אמרתי בגמרא הוא מאוד קשה. הרי אתה לא יכול לבטל הלל דאורייתא. אז אני כתבתי בספרי באחות דברים איך מפרשים את הסוגיה הזאת למד אמר הלל דאורייתא, אבל אני לא אוהב להתפלפל, אני מפריע לדבר הזה. אני עכשיו כותבים רבנים לכבוד יום העצמאות, כל מיני אנשים כותבים עצמאות, כותבים יום העצמאות חייבים להגיד הלל מהתורה, כי כתוב בחתם סופר שחיוב אמירת הלל הוא מהתורה. זה נכון שהחתם סופר אומר את זה, אבל החתם סופר הוא דעת יחיד, לא נפסק להלכה. למה? כי ישנה מחלוקת בין הרמב״ם לבין בעל הלכות גדולות. בעל הלכות גדולות מנע את אמירת ההלל בחנוכה בתור מצוות דאורייתא. אתם שומעים? אמירת הלל בחנוכה בתור מצוות דאורייתא. הרמב״ם מסיג עליו ואמר, מה זאת אומרת? הלל זה דרבנן. וכך פסק הרמב״ם להלכה, וכך פסק המשנה ברורה והשגת אריה, שכל דין ההלל הוא דרבנן. אז הוא מצוות דרבנן, אמירת הלל. ולפי זה הגמרא מובנת שם, כי הגמרא שואלת, אולי נבטל את חנוכה ואת פורים בגלל שבטלה מגילת תענית? אומרת הגמרא, בגלל שהנס מפורסם לא ביטלנו את זה, אבל עקרונית היה אפשר לבטל. אבל בעל הלכות גדולות אומר שהלל דאורייתא, איך מסבירים הלל של חנוכה דאורייתא, איך מסבירים אותו? יש מחלוקת. החתם סופר סובר שהגמרא אומרת במגילה דף י"ד, קל וחומר מעבדות לחירות אומרים הנשירה ממיתה לחיים לא כל שכן, מכאן שיש מצווה דאורייתא לומר הלל. זה החתם סופר, זה מביא מליום העצמאות. אבל הנציב חולק על החתם סופר ואומר שלבעל החוד גדולות המצווה דאורייתא היא רק בזמן שנעשה בו הנס. ברגע הזה יש מצווה דאורייתא לומר, זה הקל וחומר, כמו שירת הים. כשאמרו שירת הים זה הדאורייתא, אבל לדורות הבאים זה דרבנן. אז יש בעצם שלוש שיטות. יש שיטת הרמב״ם שאומר שכל ההללים בכל המצבים הם דרבנן, ואני לא מבין, צריך לפסוק כמו הרמב״ם. וכך פסק המשנה ברורה בהלכות ראש חודש והשגת אריה, וזאת ההלכה. יש שיטת באג שהלל דאורייתא, והחתם סופר פרש לו שהוא דאורייתא לדורות עולם, וכך פסק להלכה. והנציב חולק עליו וסובר שרק באותו דור זה דאורייתא ודורות עולם דרבנן. עכשיו להגיד שיום עצמו זה דאורייתא והסתמר שיטת החתם סופר, באמת אני לא מבין את זה. החתם סופר הוא דעת יחיד, חולקים עליו הנציב, המשנה ברורה והשגת אריה. ופשט דברי הגמרא בראש השנה מורה באמת לא כמו חתם סופר, כיוון שהגמרא אומרת בוא נבטל את חנוכה כי בטלה מגילת תענית. לכאורה ביאור הדברים הוא כיוון שמצוות הלל לדרבנן, החכמים תקנו לומר הלל, אז ברגע שחרב הבית ואין לנו שמחה יותר, אז בוא נבטל את חנוכה. לא, הרי זה מה שאמרתי מקודם. כל הימים שמגילת תענית לא אומרים בהם הלל, הם אסורים בהספד ובתענית, וזהו. רק בחנוכה ופורים אומרים הלל. לכאורה, היה מקום להגיד, להסביר את בר יפה, שגם שבטלה מגילת תענית, זה רק לגבי לא להספיד ולא להתענות. אבל אם יש לך דין לומר הלל בחנוכה, וגם בפורים אולי בגילה, אז לא נבטל. אבל הגמרא אומרת לא כך. כי הגמרא בראשנה, כשאומרת בטלה מגילת תענית, אומרת, יחי חנוכה ופורים נמי, בוא נבטל את חנוכה ואת פורים גם כן. ואומרת הגמרא, משום מפרסם ניסיו. אז רואים שגם את ההלל, זה לכל הסיבה לא לתקן את יום העצמאות, סיבה חדשה. כיוון שבטלה מגילת תענית אחרי החורבן. יפה, נכון? סיבה חדשה. גמרא מפורשת צריך לבטל את יום העצמאות, אסור לתקן את יום העצמאות. יופי. הרב ליאור, הרב ליאור מסתמך על החתם סופר בחידושיו לש"ס, שהחתם סופר אומר שמה שהגמרא אמרה, הרי בעצם הקושי על ביטוי מגילת תענית הוא נוגע גם לחנוכה וגם לפורים, הרי, ויש הבדל. חנוכה באמת זה היה בזמן שבית המקדש היה בנוי, אבל פורים זה היה בזמן החורבן, נכון? עכשיו כשהגמרא אומרת בוא נבטל את פורים, יוצא מפורש בגמרא שגם ימים שאחרי החורבן צריך לבטל אותם. מה?
תקנו אותו אחרי החורבן.
זו שאלה נפלאה מה שואל אריה. אריה שואל איך תקנו את פורים, הרי בטלה מגילת תענית. זה לא קשה כל כך, בגלל שמה שתקנו חכמים לבטל מגילת תענית זה היה בסוף ימי בית שני בכלל. הרי גם זה תקנה לבטל את ימי מגילת תענית, כי החורבן השני יותר קשה לנו מהחורבן הראשון. אבל החתם סופר מדקדק, אני לא יכול עכשיו להכניס אתכם לכל הסוגיה, החתם סופר מדקדק שמה שהגמרא באמת הקשתה זה רק לגבי חנוכה ולא לגבי פורים, והוא אומר שכל מה שבטלה מגילת תענית זה רק לגבי מה שהיה בזמן חורבן הבית, אבל מה שלא היה בזמן חורבן הבית, אז זה לא אומרים בטלה מגילת תענית. ומזה הרב ליאור כתב קונטרס, אני הבאתי איזה 15 פוסקים שחולקים על החתם סופר הזה, ובכללם הרב קוק, שגם על פורים זה ככה, ואחד מהם זה המשנה ברורה כאן סעיף קטן ג', חוץ מחנוכה ופורים, רוצה לומר שהם גם כן מה ימים הקדימים מגילת תענית, פני ניסים הקדימים ופוסרים שעושים נשארו בחזקתם. אז זה קושי לא רק מחנוכה, גם מפורים. זהו. זאת, יש, על יום העצמאות יש הרבה קושיות, ברוך השם. זה טוב, זה טוב. למה זה טוב שיהיה הרבה קושיות? כי יצר לשים הכל על השולחן, לשאול את כל השאלות ולראות אם יש לך תשובות, ורק אז להגיד הלל. ואם לא, אל תגיד. אבל אם תענה על כל הקושיות, אתה תגיד לנצח. אפילו אם תהיה התנתקות. אפילו אם לפיד יהיה שר האוצר. גם תגיד. כי כבר ענית על כל הקושיות. בסדר? אתה אומר הלל לא בגלל ש אל תפרוש מן הציבור. לסקת בסוגיה הזאת, מבחינה תורנית. משגע אותי. פשוט משגע אותי. הכל הולך לפי הרגש היום. אז אין לי בון תורני ענייני של הדברים. אז כשאתה מרגיש ככה קרוב צודה מדינה, אתה אומר הלל. מרגיש לא קרוב, חצי הלל. אחר כך תגיד לו הלל בכלל. זה משגע אותי הדברים האלה. צריך ללמוד קר, כמו שלומדים כל סוגיה בהלכה, נתח את זה.
אני קיבלתי שבוע שעבר מחמאה מהרב עודד וולנסקי.
אני אדום, מסתובב אדום כבר שבוע, סמוק לחיי. מה המחמאה שקיבלתי? אתם מכירים את הרב עודד וולנסקי? אתם לא מכירים, זה אחד מצדיקי הדור, נכון? מה? משהו אי אפשר לתאר. לא, זה לא ברמות שאנחנו מכירים. לא, הוא מהתלמידים המובהקים של הרב ציודה, הוא רם אצלנו בישיבה, איש קדוש, כבר לא צעיר, אני חושב שהוא כבר בן 70, קרב ל-70, איש קדוש. אז הוא אמר לי שהוא התקשה, שאני חי בחברה של דיינים, ואומר את הדעות שלי לגבי יום העצמאות. כתבתי 4 ספרים, איך לא מתקפים אותי? הרבנות מקברת את בעליה, איך לא מתקפים? באמת אף פעם לא התקפו אותי. ואומר, יש לו קושה יותר גדולה, כי בסך הכל מה כתבתי? 5 ספרים, 4 על יום העצמאות, 1 על פסקי הרב משאש. אז יגידו, מה, זה רב של יום העצמאות? יש לי בכתובים הרבה דברים, אבל לא פרסמתי. האמת שהדיינים כן קוראים, כי פסקי דין עקרוניים, אז מפרסמים אותם לכל הדיינים. דווקא הדיינים קוראים. אמרתי, תשמע, אני חשבתי על זה, והגעתי למסקנה שניכרים דברי אמת. לכן לא תחפו אותך. אפשר לקוף אדם על דבר שהוא לא אמת, אבל אי אפשר לקוף על האמת. שבוע אני מסתובב סמוך לחיי על הדבר הזה. בקיצור, אדם צריך ללבן את הסוגיות, ללמוד אותם בעיון, ובלי נגיעות, כדרכה של תורה. ואי אפשר להדחיק שאלות. אני לא סובל את זה. זאת אומרת, זה שאדם הוא בעצם את התוצאות הוא כבר קבע מראש, ועכשיו הרבנים יסבירו למה זה בסדר. למה? כי הרבנים הם צריכים לפתור את הבעיות. זה התפקיד של הרב, לפתור את הבעיות. כלומר, מה שאנחנו רוצים לעשות זה כמובן הדברים הטובים, החשובים. יש בעיות בדרך, תפקידם של הרבנים לפתור את הבעיות. זה דיכאון להיות רב מהסוג הזה, פותר בעיות. צריך להוסיף בסוגריים את הבעיות שאתה בעצמך יצרת, כלומר אתם הרבנים יצרת את הבעיות. אבל לגבי הלל, למה זה ככה? לגבי הלל, גם אנחנו המצאנו את הלל, זאת אומרת הרבנים המציאו את הלל. אז אתה לא יכול לקחת למחצה להגיד, אני רוצה את הלל שאתם המצאתם לקחת, אבל את הבעיות שאמרתם לא להגיד, אני רוצה שתפתרו לי. או שאתה הולך איתנו, או שאתה לא, זה משגע התפיסה הזאת. קוראים לזה תפיסה דתית לאומית, מוציא אותי מהכלים הדבר הזה. אין חירות מחשבה ואין חופש, ודורשים חלות מחובר לציבור וקרוב לאנשים. כמובן, זה אנשים מסוימים מאוד שחושבים את האמת היא שלהם. ברוך השם, אנחנו מחוברים לציבור והתורה מחוברת לציבור, ואני לא בא לפתור בעיות של אף אחד. אני שמח פה בשכונה שאנשים אומרים, לא יודעים, אתה מחמיר ומקל, פעם אתה מחיר, פעם אתה מקל, כל פעם משהו אחר, פעם אתה הכי מחיר, פעם אתה הכי מקל, פעם זה טוב. קוראים לזה ענייני. זה ומחמיר, מקל, שטויות טובים. עכשיו אני אומר לכם שפה קושיה עצומה, עצומה. כתוב שבטלה מגילת תענית, וכתוב שזה גם על פורים. נכון שהחתם סופר אמר שזה לא על פורים, רק על חנוכה. מה ההבדל? כי חנוכה זה היה בזמן חורבן הבית, רק שהבית חרב, כל החגים שהיו בזמן הבית ונחרבו, נחרבים איתו ביחד. אבל פורים זה לא בזמן החורבן, החתם סופר ככה אמר, והרב ליאור מסתמך על זה, ומזה הרב ליאור אמר שורים הלל ביום העצמאות. הרב ליאור, אין גאון כמו. אבל אני אמרתי לכם, הבאתי המון מקורות שחולקים על החתם סופר הזה, ובכללם המשנה ברורה הזה, והרב קוק ועוד רבים, וגם פורים היה צריך להתבטל אם לא היה נס מפורסם, וכיוון שכבר תקנו אותו. על פורים זה היה ברגע שכתבו, כבר עוני. אבל כשחרב הבית ביטלו
את זה.
אפשר לבטל? כן, הגמרא מפורש אומרת שרק בגלל שהנס של פורים מתפרסם בעולם לא ביטלו אותו, ואם הנס לא היה מתפרסם עדיין בעולם היו מבטלים. ככה הגמרא אומרת. החורבן
לא, סיבה מספקת כדי כיף שאנחנו
נעשה
את זה.
מה?
גם פורים, גם יום
העצמאות.
מה?
שזה עצם שמתפרסם.
לא!
סתם, למה לא?
כי הגמרא אומר שהתפרסם, זה התפרסם אחרי שתקנו אותו. לא שהנס התפרסם.
תוסיף על זה, על זה שאחרי.
לא, אל תתקן. עכשיו בית המקדש חרב, אין. שאני אגיד לכם את האמת. תראו, הסוגיה הזאת היא גדולה, אבל אני מצאתי, אני לא יכול לפרוס לכם את כל התמונה, אבל בואו ננסה לשתף אתכם בחלק מהתמונה. הסוגיות שמדברים עליהן בביטול מגילת תענית הן סוגיות מסרת תענית, מסרת ראש השנה. שם כתוב שבטלה מגילת תענית כמו שנפסק להלכה בשכן ערוך, וזה בגלל החורבן. אבל יש עוד סוגיה, יש סוגיה במסרת שבת דף י' ג', ושם כתוב גם כן מוזכר על ביטול מגילת תענית. שם כתוב, אם אתם זוכרים, קשה רימה למת כמחת בבשר החי. ואולי יש פה שבת, יש כאלה שני השבת, תעמדו בדף יומי, אולי נקריא לכם את הגמרא בשבת. זה גמרא מדהימה, פה קרה לי נס עם הגמרא הזאת, אתם לא תאמינו איזה נס. אני עכשיו אשתדל לחבר את הסוגיות הללו. שבת דף אמרנו י"ג, כן, י"ג. תראו דבר מעניין. במסכת שבת כתוב, זה נמצא שם בדרך אגב, למדתם דף יומי. במסכת שבת כתוב, בדרך אגב, בפרק ראשון, שעלו לבקר את חנניה בן חזקיה בן גרון, ושם הכריעו הלכות של בן בית שמאי ובית הלל. 54 הלכות היו שם, 18 הכריעו כבית הלל, 18 כבית שמאי, ו-18 לא הכריעו. אגב, שדיברו על חנניה בן חזקיה בן גרון, מדברים עליו. אומרים ככה, תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? זאת אומרת, מי תיקן אותה? מי כתב אותה לזיכרון? אמרו, חנניה בן חזקיה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. מה זה מחבבים את הצרות? רש"י אומר, מחבבים את הצרות שנגלים מהם. הנס חביב אליהם להזכירו לשבחו של הקדוש ברוך הוא. כותבים ימי הנס לסתם יום טוב. אז חנניה בן חזקיה רצה לשבח להשם, הוא חיבב את הצרות שנגלו מהם, הוא רשם את כולם כדי שיזכרו לדורות עולם. עכשיו שימו לב, חנניה בן חזקיה בן גרון, מתי הוא היה? עוד בזמן בית המקדש, כן? הרי אחרי החורבן ביטלו את מגילת תענית, ועוד היה עמוק בזמן בית המקדש. וכתוב שגם הלל וגם שמאי עוד היו בחיים בזמנו. והלל ושמאי עוד היו בזמן בית המקדש. רבן יוחנן בן זכאי הוא היה תלמיד של הלל. לא, תלמיד של רבן שמעון בן תלמיד של רבן גמליאל הזקן.
גדול שבהם רבן יוחנן.
כן, אבל הוא היה נשיא אחרי רבן גמליאל הזקן, שהיה אחרי הלל. הלל יש לנו הלל ושמעון, גמליאל ושמעון, הם עוד נהגו נשיאותם בפני הבית, כן, עוד רשב"ג הראשון, ואחרי זה רבן יוחנן בן זכאי. בקיצור, הלל הוא עמוק בתוך בתקופת בית שני. אז חנניה בן חזקיה, הוא כתב את מגילת תענית. פתאום כתוב ככה, אמר רבן שמעון בן גמליאל. יש שני רבן שמעון בן גמליאל. יש רבן שמעון בן גמליאל שהיה הרב של רבי יהודה הנשיא, והוא היה ודאי אחרי החורבן. ויש רבן שמעון בן גמליאל שהיה לפני רבן יוחנן בן זכאי, והוא היה לפני החורבן. מי מדבר? אתה אף פעם לא יודעים. בוא נראה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקים. את הניסים, אבל יש כל כך הרבה צרות וניסים כל יום שלא נגיד תחנון בכלל. זה פירוש ראשון, הוא אומר. זה פירוש ראשון. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. כלומר, הדיקי כל כך גדול, יש לך גאולה, אתה אומר עוד גאולה, עוד גאולה, עוד גאולה. אתה לא מרגיש. זאת אומרת, אם אתה חותך בשר של מת, אז הוא יגיד, וואו, איזה גאולה קרה לי, חתכו אותי, לא כאב לי. אני שואל אתכם, זה היה לפני החורבן או אחרי החורבן? אחרי החורבן. מה הוא אומר? הרבי שמעון אומר שני נימוקים. אחד, יש כל כך הרבה צרות וכל כך הרבה גאולות, שפשוט אנחנו לא נגמור להודות אליו. הוא אומר נימוק שני, מרוב צרות, אנחנו נעשינו אדישים לצרות, ואנחנו גם אדישים לשמחה. שאני שואל, יש סתירת סוגיות או אין סתירת סוגיות? כי הגמרא בשבת אומרת, רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל אומר, למה בטלה מגילת למה, הוא בכלל פה הוא לא אומר בטלה מגילת תענית, אבל הוא אומר, אני גם מחבב את הצרות, אז למה אני לא מוסיף חגים? כי מרוב דיכאון, אני לא עצוב שנותנים לי שתי סתירות, ואני לא שמח שאני ניגל. קצת על הרחוב, עוד פעם לא הרגו אותי. אז מה הסיבה? זאת הסיבה שבטלה מגילת תענית? או בגלל החורבן בטלה מגילת תענית? מה הסיבה? זה ברור שברור הסתירה? יש פה סתירת סוגיות. האם יש פה שני נימוקים? כי בגמרא במסרת ראש השנה דף י"ח כתוב שלמה בטלה מגילת תענית? בגלל החורבן. הגמרא אומרת, כמה היית בתור, לחנה היית מוסיפים, הרי מה שהיה בחורבן, הימים של חורבן בתלום, אנחנו נוסיף עוד, ופה כתוב, בגלל שאין המת מרגיש באיזמאל, אז מה הסיבה? מה זה מחלוקת? אני אמרתי, שאתה רואה שהנקודה של בתלה, מסכת תענית, זה אומר, זה לא סתם החורבן, זה אומר, הדיכאון בעקבות החורבן כל כך גדול, איך הכוח? מה אתה אומר? ברוך השם, היה עוד איזה מול הרשע, הוא גם לא הרג אותנו.
טוב.
וזה כן הרג אותנו.
טוב.
וזה לא הרג.
טוב.
זה בעצם הנקודה של החורבן. כשאתה אומר חורבן, זה לא שאתה אומר הלכות זכר לחורבן, אלא אומר, בעקבות החורבן, גלינו, אנחנו תונים מזה גויים, אין לנו חיים, אנחנו בדיכאון, אי אפשר להרים ראש. ככה אני חשבתי, מצאתי את זה במאירי. המאירי פה, ככה אומר, בשבת. שזאת הסיבה שבתה מגיעה, הוא מחבר את שתי הסוגים. לא, אז אתם מבינים לבד שעכשיו יום עצמו זה שונה. כן. זה פשוט כמו, כמו, כמו השמש בצהריים. ברור? זה ההסבר שלי לדבר. אבל קרה נס. מה קרה נס? יש איזה ספר של הרב חיים דוד הלוי, שנקרא דת ומדינה, ספר די נדיר. והייתי באיזה בית כנסת, ככה הניסים הגדולים קוראים, הייתי איזה בית כנסת, ו... יהודי מגיע לבית כנסת, מה מחפש? ספר שהוא לא מכיר, ככה לפחות אני. ספר, בוא נראה בספר שאני לא מכיר, או ספר שחיפשתי ולא הגיע לידיי, זה, יש לך עכשיו זמן. פתח ספר של הרב חיים דוד הלוי, הוא כתב את זה. לפני אולי 50 שנה, הוא כתב את הדבר הזה, והביא את המאירי! הרב חיים דוד הלוי הביא את המאירי בתור ראיה. בקיצור, מה שאנחנו אומרים שבתלה מגינת הנית, מה זה אומר? בתלה מגינת הנית זה אומר, כל מיני גאולות שקורות בתוך הגלות, אתה לא יכול לתקן אליהם יום טוב, כי אתה לא שמח. מה תגיד? המן התורן קם וגם הוא לא הרג אותנו. עוד מעט יהיה אחר. גם הוא בעזרת השם לא ירוג אותנו. נו, מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? כל יום אחד קם ולא הורג. הוא כן הורג. מה אתה רוצה? נעשה, אנחנו נעשה יום טוב לדורות עולם. הוא קם מחר, הוא הרג אותך עוד פעם. כל אחד מבין שיום עצמו זה משהו, זה ליגה אחרת. וזה ההסבר. אחר בקשת המחילה מהרב ליאור. זה ההסבר. אני אומר לכם, אין כמו קושי הטובה. אין כמו קושי הטובה, כי בזכות קושי הטובה אתה פתאום מבין באור אחר לגמרי את כל המהלך. זה מדהים. שאין אין, אין, אין כדוגמתו, ועכשיו אתה אומר, בשמחה, אתה רץ קדימה, כי בכלל אתה מבין, מה אתה מבין? שחזל, כשאמרו בתלה מגילת תענית, הם הבינו שערבה כל שמחה. השמחה בתלה. ויש כל מיני פורמים של הקהילות, נכון? יש, אתם יודעים שהפוסקים דנו, השאלה, אם מותר לעשות בכלל פורים של מגילות, של קהילות. ו... החידה כתב שהפורים של הקהילות מותנה בזה שהוא יהיה רק לקהילה מסוימת. אם זה לכל עם ישראל, אז אי אפשר, כי בטלה מגילת הנית. אתה לא יכול לתקן שמחה, אתה לא שמח. אתה יכול להגיד, טוב, עם ישראל בדיכרון, אבל אני בקהילה הזאת שמח, כי היה לי פה משהו מיוחד. רק זה מותר, וגם על זה הוא הסתפק. חתם סופר, חתם סופר כידוע היה מפרנקפורט. אתם יודעים את זה. מאיפה היה חתם סופר? מפרנקפורט או מפרסבורג? הוא היה הרב של פרסבורג, הוא היה הרב של פרסבורג, אבל הוא נולד בפרנקפורט, זאת אומרת הוא נולד בגרמניה, עבר להונגריה, אבל אנחנו דברים נולד בפרנקפורט לפני כמעט 300 שנה, בזמן שהייתה שם תורה, מה? לפני ההשכלה, כן, תורה אדירה, וכל ימיו החתם סופר כתב, בסוף התשובות שלו הוא כתב, משה הקטן סופר מפפדם. מה זה פפדם? פרנקפורט דה מיין, כי יש הרי שני פרנקפורט, יש פפדה ויש פפדם. יש פרנקפורט דה אודר, יש פרנקפורט דה מיין. פרנקפורט דה מיין זה העיר של ה... של ה... מה? כן, יש פרנקפורט על נהר מיין, ויש פרנקפורט על נהר אודר. פרנקפורט דה מיין, שתי ערים חשובות, שהיו בהם תמידי חמים גדולים, אבל פרנקפורט דה מיין יותר, והוא נולד שם, והוא החזיק את עצמו בתור בן פרנקפורט. אבל לכאורה הייתה לו בעיה. מה הבעיה? שבפרנקפורט היה פורים של פרנקפורט. היה שם פורים של פרנקפורט, והוא לא רצה. הוא לא רצה לחגוג אותו. בגלל שבטלה מגילת תענית. אז הוא אומר שכשהוא בפרנקפורט הוא חוגג, אבל כשהוא מחוץ לפרנקפורט, למרות שהוא והוא מוצא על זה מלמד איזה זכות. עכשיו, רבים חלקו על אחד המסופר, והחידה הסביר שכל מה שבטלה מגילת תענית זה בתקנה שאתה רוצה לקבוע לכלל ישראל. ואז יש כאלה שאומרים, אז אם יום עצמות אי אפשר, כי אם זה יום עצמות, זה יום עצמות של הציונים בלבד, זה מותר. אבל אם אתה אומר לכל עם ישראל, אז זו בעיה. ובגלות היו עושים את הפורים האלה והם בטלו. כל קהילה היה פורים כזה, נכון? היה, יש פורים מפורסם בספרד של פורים דה סרגוסטים. העיר סרגוס היה להם פורים. נעלם, מה? יש מלא פורים, עשיתי רשימה של הדברים האלה. יש פורים של מקנס, נקרא פורים של מעגז. ויש, כן, רק מקנס, היה להם פורים משלהם שחוגגים אותו. כל הפורים האלה נעלמו מן העולם, התעדו. אין יותר את הפורים האלה, הם לא לדורות עולם. זה לקהילה מסוימת וזמן מסוים, כל עוד שאתה זוכר. אז זה לא אומרים שבטלה מגילת תענית. אתה מבין, אבל כשאתה הולך לקבוע חג לדורות עולם, שהוא לא חג גלותי. אם הוא חג גלותי, מה אתה קובע אותו? אתה בדיכאון. זה מדהים, הדבר הזה. אין כמו קושיה טובה. נכון, שקושיה טובה גורם לך יומיים נדודי שינה, אתה הולך לישון, אתה אומר, יש פה קושיה טובה, צריך לחשוב על זה, זה לא ברור, יש פה בעיה, יש פה ספקות, וזה, אתה משתתף יומיים ככה מהורהר. טוב, זה טוב, אבל מתוך ככה, זאת שהרב משש אמר לי, כמה פעמים הוא אומר לי, תשמע, כתוב בגמרא, סנהדרין שהדיין צריך שיחמיץ את הדין. מה זה להחמיץ את הדין? לא להחתיא. לא, מלשון חמץ, כלומר להשתהות, כן? להשהות אותו. לא, כן. לזה להחמיץ את הדין, לתת לו להחמיץ. זאת אומרת, תשמע, הגמרא הזאת היא על פי הניסיון. אתה שומע את דברי בעלי הדין, אתה אומר, יאללה, יאללה, סעו מפה, סעו. הדין ברור. אתה ישן איזה לילה, מתהפך. הכל הפוך, וזה ניסיון לא פשוט. אני אומר לכם, ניסיון לא פשוט. במיוחד בדורנו, כי היום יש מה שנקרא משפטיזציה. משפטיזציה אומר, מה אכפת לך, תגיש תביעה שישברו את הראש. אז אתה יכול להגיש היום, על כל דבר מגישים משפטים היום, יש עורכי דין, הם צריכים להתפרנס, ואתה יכול להגיש משפט על מה שאתה רוצה, ואולי תיפול על איזה שופט או שופטת. ויום טוב או לא טוב, ותקבל משהו, מה אכפת לך? ככה זה הולך היום, וזה מוציא אותך מהכלים, ואז אני צריך לזכר ברב משש. צריך לזכר בו, שאומר, תחמיץ את הדין. תשאל על זה לילה, אני, יש לי פה בעיה, ויכוח עם הדיינים, אני אוהב, אני טועה בזה, אני אוהב להגיד לבעלי הדין, סעו לשלום עכשיו אם הם מדברים שטויות. סע, סע, הזמן קצר, סע מפה! לפני שתחייב אותך בהוצאות. אז זה האינסטינקט שלי, כשאתה רואה אחד שהוא סתם תובע תביעת סרק. וידענים אחרים, זאת אומרת, אני לא מרוקאי, אבל לפעמים כן, נהייתים נדירות. כשאני רואה אדם שרוצה לגנוב את חברו, לעשוק את חברו, ומגיש תביעת סרק, כי הוא חושב שאנחנו אולי מטומטמים, יהיה לנו בלקאוט באיזה יום, אנחנו נעשה טעות בהלכה או בצדק, אני מתעצבן, אני אומר לו, יאללה, 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 אוף. ואז אני נזכר ברב משש. נזכר ברב משש, אומר לו, צריך להחמיץ את הדין, לילה אחד, ותראה שהכל מתהפך. באמת אנחנו קוראים ככה, כל הקושיות הגדולות, תישן עליהם לילה אחד. הדבר הכי, אתם יודעים מה יותר טוב מקושיה גדולה? תרוץ לקושיה גדולה, זה הדבר הכי טוב. קושיה גדולה זה משהו מדהים. אבל תרוץ לקושיה גדולה, זה עוד יותר מדהים. לילה בלי שינה, עוד לילה בלי שינה, עוד לילה בלי שינה, שערות מלבינים, יש תשובה. ואם אין תשובה, טוב, לא טוב. יש סיפור, נקנח בסיפור מהרב משש. הרב משש סיפר פעם ככה. אומר ש... זה בדוק על פי הניסיון, אבל הוא מספר את זה, יש לו תמימות שאי אפשר לתאר, טהרה שאי אפשר לתאר. אומר ככה, יש לך כמה, על השולחן, כמה שאלות חמורות בהלכה, אתה לוקח אותן לפי הסדר, כותב, לומד, מעיין, פתאום יש אחת, אין סייעת את דשמי, אין ברכה, אתה רואה, אתה נכנס לזה, אתה אומר, מאיפה נכנס, פה לא נכנס, פה לא נכנס, נעשה להם בסוגיה, אין סייעת את דשמי, אתה שם את השאלה בתחתית הרשימה, וממשיך לעבוד לפי הסדר, הנה, אחרי כמה ימים היא חוזרת אליך, נכנס, אבל לפעמים עוד פעם לא נכנס. אתה אומר, השאלה, אני לא מבין, מאיפה אני אתחיל? נתחיל מהמסכת הזאת, מסכת הזאת לא נכנס. אתה אומר, עוד פעם מתחיל את הרשימה, ועוסק בשאלות הבאות, מגיע, כמה ימים זה מגיע עוד פעם, נכנס, אבל לפעמים לא נכנס, כבר פעם שלישית. אז אומר רבי שלום, אני אומר, ריבונו של עולם, אני בשבילי עוסק בשבילך, שלך אני עושק, אתה נתת לנו את התורה. ואתה רוצה שנלך לאורה של התורה, ושאלו אותי שאלה, ואני צריך לפסוק בכל בשבילך, תעזור לריבונו של עולם, צריך. ואז נכנס. ואם לא, אז יש עוד פעם, עוד סבב כזה, ואז תמיד נכנס, אחרי הפעם החמישית תמיד, תמיד נכנס. זה סיפור של הרמש"ר, ואיך שהוא סיפר את זה, זה לא כמו שאני אספר את זה. הוא סיפר את זה עם כל הקדושה וכל הטהרה וכל התמימות שלו, שאדם שעוסק בתורה, הוא עוסק בזה לאיחוד קודשא בריך הוא, שכינתיה, מה אנחנו עוסקים בתורה בשביל, בשביל עצמנו. בקיצור, אין, אז אתם רואים שהרב משל שיכול להיות שיש לו איזה מקרה, הוא מסתכל אומר, בוא, אני לא מבין פה כלום, לא מבין פה שום דבר, שם אותו בתחילת הרשימה, אומר, נראה, אולי נתבהר משהו, עוד פעם אני לא מבין, עוד פעם אני מבין. ואז לא, בעזרת השם מבין, וזה לא, זה לא קל. אבל לא צריך לפחד מקושיות, להפך צריך לשמוח ולנות מכל הקושיות, ולראות אם יש תשובות. ואם תהיה סיועתת לשמע, שיהיו תשובות. ככל שהקושיות גדולות יותר, ככה התשובות יהיו גדולות יותר, וזה מצוין. אז דווקא יש שתי קושיות גדולות על יום העצמאות, שתי קושיות עצומות, אחד, מי שמכם שתתקנו? והשנייה, אפילו אם יש לכם סמכות, בטלה מגילת תענית. אני כתבתי על זה הרבה יותר בריחות, אבל עוד חזון למועד. ברוכים תהיו, שבת שלום וברך. תמוע? Thank you.